הרב בני לאו.
הפרק שלנו, פרק נון, הוא כבר קובץ שמסיים את הספר. אנחנו בנון ונון א' חווים את הנבואות של ירמיהו אל ועל בבל. ממש כנגד כל מה שאמרו עליו, אמרו עליו הבבלים, אמרו עליו הירושלמים, אמרו עליו היהודים הלאומיים שירדו לבבל, אמרו עליו שהוא בוגד, אמרו עליו שהוא משתף פעולה, ובעיקר אמרו עליו שהוא פרו-בבלי, אמרו עליו שהוא חוגג את ניצחונה של בבל. והנה כאן אנחנו מקבלים קובץ של פרקים שמספרים לנו את הסיפור האמיתי של ירמיהו. ירמיהו ראה לאורך כל הדרך שיד השם פועלת בתוך המציאות דרך שליחיו. ממש ממש כמו שישעיהו התנבא על ממלכת אשור, הוי אשור, שבט אפי, ממש באותה שפה מתנבא עכשיו ירמיהו לאורך כל הדרך, והוא אומר, עכשיו נבוכדנצר הוא עבדי. יש לקדוש ברוך הוא דרכים רבות, מגוונות, שונות, ולפעמים גם קשות ומוזרות, להנהיג את עולמו. ועכשיו אנחנו, בסיום הספר של ירמיהו, מגלים כמה ירמיהו באמת באמת כאב את כאבה של ירושלים, את כאבו של עם ישראל, וכמה הוא רצה, התפלל, התאווה, לראות בטובתה של כל החברה שגלתה בעקבות החורבן. כשאנחנו קוראים את פרק נון, אנחנו שומעים מצד אחד את שמחת ירמיהו על נפילתה של בבל, ומצד שני את הגעגוע הגדול של ירמיהו אל שיבת ציון. אני רוצה בלימוד היום, פרק נון, להתמקד רק בפסוקים שמדברים על עם ישראל. תראו למשל, כשאנחנו מתחילים את הדרך, כשהדבר אשר דיבר אדוני אל בבל אל ארץ כסדים ביד ירמיהו, אומר ירמיהו את המילים הבאות בפסוק ד', בימים ההמה ובעת ההיא נאום אדוני, יבואו בני ישראל המה ובני יהודה יחדיו, הלוך ובכו ילכו, ואת אדוני אלוהם יבקשו, ציון ישאלו, דרך הנה פניהם, בואו, ונלוו אל אדוני, ברית עולם לא תשכח. קודם כל, הוא קורא את הקריאה הגדולה. בימים ההם שבבל טיפול, אנחנו יודעים, זה ימים של 70 שנות, תגיע הממלכה החדשה, הוא לא מזכיר אותה כאן, אבל זוהי ממלכתו של כורש, השלטון הפרסי. הם יבואו ואז מדמה ירמיהו בעיני רוחו את שיבת ציון הגדולה. הוא אומר, לא רק שיבת ציון של גולי ירושלים, אלא גם עשרת השבטים, יבואו בני ישראל המה ובני יהודה יחדיו. הרי ירמיהו, אותו ירמיהו שהתחיל את נבואתו בימי יושיהו, בתקווה הגדולה של שיבת ציון של עשרת השבטים שחוזרים דרך הצפון, יחד אל ירושלים, הוא חווה כל כך הרבה עלבון, וכל כך הרבה כישלון, וכל כך הרבה אכזבה, אחרי מות יושיהו במגידו, אחר כך תקופת יהויקים, אחרי זה חורבן הבית, ירידה למצרים. אומר ירמיהו, אני רואה שיבה אחרת, אני רואה שיבה שכולם חוזרים ביחד, הלוך ובכו ילכו. הלוך ובכו זה תיאור כל כך מזכיר לנו את ההליכה של בכי של הזורעים בדמעה, הלוך ובכו. הבכי הזה הוא בכי מעורב של כאב על כל מה שחטפנו, עבדנו בדרך, ועל כל התקווה שעוד עומדת לפנינו. זה ערבוב של דמעות של חורבן עם דמעות של גאולה. הם הולכים יחד את אדוני אלוהים יבקשו. ואז הוא מתאר כל כך עדין בפסוקי ציון ישאלו, דרך הן הפניהם. הם מחפשים את הדרך. הם הולכים ושואלים אנשים בדרך, תגידו לנו, אתם יודעים איך מגיעים לציון? אתם יודעים איך חוזרים הביתה לישראל? ואז הוא שומע אותם אומרים, בואו ונלוו אל אדוני, ברית עולם לא תשכח. אתם מבינים שירמיהו פה בעיני רוחו, בדמיונו, ממש השיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. זהו חלומו של ירמיהו, זו ממש, זה הדמיון שחוגג בראשו. ואז הוא פסוק ו' ממשיך ואומר, צון עובדות היה עמי, רואה מיתאום, הרים שובבים, מהר אל גבעה הלכו, שכחו רבצם, כל מוצאיהם החלום, צריהם אמרו לא נאשם, תחת אשר חטו לאדוני נווה צדק, ומקווה אבותיהם אדוני. אתם מבינים מה כתוב כאן? צון עובדות. הוא לא רוצה שום דבר לדבר על חטאים. הוא לא רוצה עכשיו שום דבר של חשבון של מי אשם ומה עשה ולמה קרה. לא. עכשיו זה לא תקופה של ביקורת. זאת לא נבואה של תוכחה. זה לא ועדת חקירה. עכשיו בדמיונו של ירמיהו יש רק רגע שבו רוצים לאסוף את הצון הביתה. צון עובדות היה עמי. צון עובדות זה ביטוי כל כך חמור, כל כך קשה, כי למה הצון עבד? מה קרה לצון? אומר ירמיהו, רואיהם התאום. יש פה רק אצבע אחת שלוחה, אצבע אל הרואים, הרואים שכשלו, כשלו במשימה לקחת את הצון, לדאוג לו ולהוביל אותו אל ארץ חפץ. דבר הענק הזה חוזר גם אצל ירמיהו בפרקים קודמים יותר, כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, מה אתה רוצה מהם? היטעו אותם, הנביאים היטעו אותם, הכהנים היטעו אותם, כל המושלים בהם. הרעיון הזה שאני משחרר מאחריות, זה בעצם מה שמבקש ירמיהו כרגע. אני לא רוצה לדון אותם, אני רואה אותם כצון עובדות, אני רואה את הרועים שהטעו אותם, ששכחו את רבצם, לא מצאו את הבית, ולכן כל מוצאיהם החלום, הם הגיעו לנקודת קריסה שכזו, כל מוצאיהם החלום זה אומר שהם היו טרף לכל עובר. יש פה ממש תיאור של ניסיון, של חמלה עצום, ניסיון של המון המון געגוע אל אותו צון עובדות. אתם זוכרים את, או נלמד את זה עוד בהמשך, את פרקי יחזקאל שמתאר בצורה קשה מאוד, יש לו נבואה קשה אל הרועים, הרועים שלא שמרו על הצון, ואז הוא יתאר לנו כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. יש ממש דין שאתה שופט את הרועים, שהאלוהים הניח את הצון בידו, והרועה בגד, הרועה הזניח, הרועה נטש את הצון, וכנגד נטישת הצון, מגיע הקדוש ברוך הוא בעצמו ואומר, אם אתם הרועים בגדתם, אם אתם הרועים לא שמרתם את הצון, עכשיו תורי, אני אהיה זה שישמור על הצון, כי הצון הוא צוני, עם ישראל, בדיוק אותו דבר, כמו יחזקאל, אומר לנו עכשיו כאן, ירמיהו, צון עובדות היה עמי, ולכן אני עכשיו אוסף אותם, אני עכשיו מלכד אותם, אני עכשיו מגבש אותם, והוא אומר, נודו מתוך בבל, מארץ כסדים צאו, ויהיו כעתודים לפני צון. היו כעתודים, זה אותם הכבשים או האלים שמוליכים את העדר, התיישים אצל העיזים, שמוליכים את העדר ומראים את הכיוון. אני מצפה עכשיו מהנהגה חדשה. זה קולו של ירמיהו שקורא להתעוררות ההנהגה, אבל עכשיו ההנהגה הזאת צריכה להשיב אותם ציון, לא כאיזה עדר מפוזר, אלא ממש כקבוצה מלוכדת. וחוזר ואומר ירמיהו בפסוק י"ז, שא פזורה ישראל, אריות הדיחו, הראשון החלום מלך אשור, האחרון עצמו נבוכדרצר מלך בבל. מי יכול להגיד אחרי נבואה כזאת של ירמיהו, שירמיהו הוא לא אוהב, לא דואג, לא חש את כאבו של עמו. ירמיהו כולו לחוד באהבת עמו, והוא רואה איך האריות הדיחו, הוא מדבר על האחרון נבוכדנצר שטרף את עם ישראל, ולכן כה אמר השם צבאות, הנני פוקד על מלך בבל ואל ארצו כאשר פקדתי אל מלך אשור, ושובבתי את ישראל אל נווהו, וראה הכרמל והבשן, ובהרפריים והגלעד תשבע נפשו. עם ישראל חוזר הביתה, חוזר אל כל מרחבי הבית, אל כל מרחבי הארץ שלו. הוא רואה אותו כעתודים לפני צון שמוביל את העדר הביתה, והקדוש ברוך הוא בעצמו. איש לא ייקח את הצון מידיו. בימים ההם ובעת הנה עם השם, יבוקש את עוון ישראל ואיננו. חטאות יהודה לא תימצאנה, כי אסלח לאשר אשאיר. הפרק הזה, שהוא מלא בהרבה הרבה פסוקים מאוד אלימים כלפי ממלכת בבל, באותה מידה של אלימות שמדבר ירמיהו כלפי בבל, שמציף אותה במים, שמבעיר אותה באש, שמכה אותה בחרב, כנגד כל האלימות שמהלך ירמיהו כלפי בבל, כך ממש במידה כנגד מידה, הוא מציף באהבה את המילים שלו כלפי ישראל, קורא להם לשוב הביתה.